טוב, בנות, אנחנו היום הולכות ללמוד את המעשייה, האורח בעל הכנפיים, או האורח נכנס, או בעל הבית והאורח, יש לזה כל מיני שמות. רגע, הבטחתי לה שאני מחכה לה שהיא מכינה קפה, לא נורא נתחיל. ושוב, המעשיות מוקדשות כרגע למצב הרוח הלאומי, ובעיקר המצב רוח האישי שלי, כי מה אכפת לי מכם, אכפת לי מהדיכאון של עצמי. היום הבן שלי הודיע שלא, הם לא משתחררים היום, למרות שהוא מילואים ולמרות שהוא כבר מגויס משמחת תורה, רק סוף ינואר אולי ישוחרר, וזה מלא הקרייסס שלי, זה אשתו והקטנות, שזה קרייסס. הם איתה, הם באו אולי לשבת בכלא, אבל הם אצלה, כאילו מה, אמא שלה, הם לא גרים לידי, חבל. אבל זו מציאות לא פשוטה לנשים להתמודד עם המצב הזה, וגם לילדים זה לא פשוט. והוא כמו אורח שנכנס הביתה לאיזה אפטר קצרצר ואף חזרה, חאן יונס וכאלה. אז נקווה לבשורות טובות. היי, ברוכה הבאה. טוב, אז היום אנחנו נלמד את המעשייה של רבי נחמן, שנקראת בכל מיני מקומות, זה נקרא האורח בעל הכנפיים, האורח ובעל הבית, אורח נכנס, אבל המעשייה כתובה בכל מקום בנוסחים זהים, פה ושם שינויים קטנים של מילים. זו מעשייה שסיפר רבי נחמן, אנחנו נלמד את המעשייה הזאת, כשעיקר הלימוד של המעשייה זו מעשייה קצרה יחסית, אז זה לא יהיה בפרקים בהמשכים. אני מנסה עכשיו לתת קצת מעשיות לא ארוכות מדי, כדי שאיכשהו יהיה לנו מצב שאנחנו לא יודעים מה ילד יום, אז כדי לא ללמד את מעשיות קצרות. המעשייה הזאת היא מעשייה שאפשר ללמוד ממנה המון. אני שוב מזכירה, אנחנו לומדות את המעשייה, ואני כאילו איתכם קוראת את המעשייה כדי להראות לכם איך צריך להתייחס למעשייה שכתב צדיק. רבי נחמן הרי אמר, אני מתחיל לספר לכם סיפורים, ולא ממשיך ללמד אתכם תורות, כי אני מבין שסיפורי המעשיות זה מה שאני צריך לספר עכשיו. ואנחנו מבינים את זה שהוא אומר לכם, הוא מדבר אלינו אל הדור האחרון, האש של יתוקד עד ביאת משיח. אנחנו מבינים שבמעשיות שלו יש סודות עצומים, קבלה, זוהר, דברים עמוקים, אף אחד לא יכול באמת להבין ולפרשן את זה, אבל הוא הרשה גם לאזוב שעל הקיר לפרש את המעשיות כפי הבנתו, כל עוד אנחנו לא סותרים אפילו סעיף אחד משולחן ערוך, אז אנחנו נקרא את זה כהבנתי, ואם יהיה לכם גם הערות באלף אז אני אשמח. והמעשייה הזאת מבחינתי, זה, הייתי קוראת לה מעשייה הזאת, איך רבי נחמן מלמד אותנו לחיות את החיים, אבל לא לקנות את הסרט, כן? זה לחיות את החיים, אבל לא לקנות את ההצגה שמסביבנו. אני חי את החיים, אבל אני לא קונה את ההצגה, אני מבין שזה הכל פה מטריקס, כן? זה בעצם המעשייה הזאת, היא מלמדת אותנו בצורה מאוד יפה, איך אפשר לחיות את החיים האלה בצורה כזאת. ואני דווקא רוצה להתחיל עם תורה, לקרוא תורה כ' א', ואחר כך אנחנו נראה איך המעשייה הזאת מתקשרת אליה. תורה כ' א' מליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן, והתורה הזאת נקראת, איך היינו חיים פעם לפני כל הזיפזופים האלה והדבר הזה?
היינו
בשקט,
טוב.
וואי, כאילו,
טוב מאוד.
מי המציא את זה? טוב, אז אני מתחילה פה בקטע מתורה כ' א', ואני בכוונה מקריאה בדיוק את הקטע הזה, והקטע הזה זה סימן י' א', הוא מתחיל במילים, נחמו, נחמו עמי. מכירות את נחמו, נחמו עמי מישעיה? ואומר רבי נחמן דבר כזה, כל הצרות והאיסורים והגלות אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת. וכשנשלם הדעת, אזי נשלם כל החסרונות. בבחינת אם דעת קנית, מה חסרת? וכתיב, לכן גלה עמי מבלי דעת. ועיקר החיים הנצחיים יהיה לעתיד מחמת הדעת, שירבה הדעת שידעו הכל את השם, ועל ידי הדעת יוכללו באחדותו, ואז יחיו חיים נצחיים כמוהו, כי על ידי הידיעה נכללים בו, כמאמר החכם, אילו ידיעתי והייטיב, ועיקר הידיעה יהיה לעתיד, כמו שכתוב, ומלאה הארץ דעה, ומחמת הדעת לא יחסר כל טוב ויהיה כולו טוב, כמאמר חכמנו, זיכרונם לברכה, שלעתיד לבוא, העתיד כולו יהיה הטוב, כולם יברכו הטוב הוא המטיב, אוקיי? אז אני קוראת את הקטע הזה מנחמו, נחמו עמי, ובעצם רבי נחמן מסביר לנו פה שעיקר החסרונות, עיקר תחושת החיסרון שלנו, ועיקר עניין הגלות והאיסורים שאנחנו עוברים, זה בגלל שאין לנו דעת להבין מה קורה פה. ועיקר החיסרון שלנו זה בעצם שאנחנו קונים את ההצגה, רואים את הסרט וחושבים שזה מה יש. בכלל התורות של רבי נחמן וכל סיפורי המעשיות שלו, אנחנו נתקל כל הזמן במוטיבים חוזרים, שבכל המוטיבים החוזרים בסיפורי המעשיות שלו, שזה סיפורי המעשיות, עוד פעם, זה לא סיפורי המעשיות עכשיו שהוא מספר סיפורי צדיקים. הסיפורי המעשיות שלו מאופיינים בדרך כלל בכל מיני דמויות, נסיכים ומבצרים וחיילים ושדים ומלכים ובני מלכים, הכל כזה מאוד נלחצתי, איך שאמרתי שדים, נפל לך את פלאפון. ובאמת צריך להבין שהמעשיות של רבי נחמן הן מעשיות שהן עם דמיון מאוד 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 פרוע, הייתי אומרת. אבל בתוך כל מקום שם בעצם מוספנים סודות אמיתיים ועצות של הצדיק להכניס לנו דעת. איזה דעת? הדעת של ההבנה שמה שאנחנו רואים מכאן לא רואים משם. או כמו שלמדנו בסיפורי מעשיות עם הקבצן העיוור, שהקבצן העיוור אומר לילדים שם ביער, אני נראה לכם עיוור, אבל אני לא עיוור, אלא פשוט החיים בעולם הזה עוברים על פניי כערף עין, ולכן אני נדמה לכם כעיוור, כי אני לא רואה את החיים האלה. החיים האלה מקטע קצר בפאזל עצום וענק שאנחנו לא מבינים ולא יודעים בו כלום, והחיים האלה עוברים כערף עין. אז אנחנו נראה עכשיו איך רבי נחמן מלמד אותנו איך לחיות את החיים. בכל זאת היהדות זה לא בודהיזם של לך לשב על ההר ותתנתק מהעולם הזה, כי העולם הזה הוא עולם של שקר, או תורות מזרחיות למיניהם שמלמדים אותנו להתנתק. היהדות היא שילוב של לחיות בחיים האלה, זה לא או חיים רוחניים או חיים גשמיים. היהדות היא חיים של גם וגם. ובואו נראה איך רבי נחמן במומחיות הסיפורית שלו מלמד אותנו את הדבר הזה. ונתחיל, הסיפור הזה סופר בחנוכה. רבי נחמן מספר את זה לתלמידים שלו, והסיפור מתחיל ככה. תף קוף סמך תת, זו השנה. א' דחנוכה. אחר הדלקת נר חנוכה בלילה. אורח נכנס בלילה לבעל הבית. אז קודם כל, אנחנו לא יודעים מה זה מה, כן? אם אנחנו מתחילים עכשיו איזה סיפור של איזה מחזה או איזשהו סרט, לא הבנו האם הסיפור הזה מתחיל בנר הראשון של חנוכה, ואז זה הזמן שרבי נחמן רק מספר את זה תלמידים, או שרבי נחמן מספר לנו פה שאותו בעל, אותו אורח שנכנס לבעל הבית, נכנס אחרי הדלקת נר ראשון של חנוכה. זאת אומרת, צריך לראות פה שיש פה דואליות של הדבר, אבל אנחנו מבינים שזה קשור לחנוכה, זה קשור להדלקת נר חנוכה בלילה, רבי נחמן לא סתם מספר את זה, חושב מספר את זה חיזיון שהוא ראה, והוא מספר להם, אורח נכנס בלילה לבעל הבית. טוב? ושאל לבעל הבית, האורח שואל את בעל הבית, מה עם פרנסתך? והשיב לו, אין לי פרנסה קבוע בביתי, רק מחייתי מן העולם. שבר שרבי נחמן התחיל את המעשייה הזאת, אתה בא ואומר, רגע, כאילו תתארו לכם מישהי דופקת לך בדלת, נכנסת אורחת, מתיישבת לך בסלון ואומרת לך, תגידי, ממה את מתפרנסת? זה איזושהי חדירה, בוא נאמר, אנחנו מכירים את זה שיש לנו איזשהו מעגל של אינטימיות, של זה שלי, כאילו, מה שנקרא, נכנס האורח ישר בשאלה, שבדרך כלל היא שאלה שמאוד רגישה לאנשים, מאין אתה מתפרנס? ועונה הבעל הבית, עונה, אני מתפרנס לפעמים מהבית, אין לי פרנסה קבוע בביתי, רק מחייתי מן העולם. ואנחנו צריכים להבין שרבי נחמן מדבר פה על רבדים מאוד מאוד עמוקים. אני מבינה את זה כשהוא שואל אותי מאין פרנסתך, זה מאיפה את מקבלת את החיות שלך. והאורח עונה, אין לי מספיק פרנסה בבית, הבית זה הפנים שלי, אין לי מספיק חיות מהבית שלי, מעצמי, אלא שעיקר פרנסתי מן העולם. מה אומרים עליי, מה חושבים עליי, אוהבים אותי, לא אוהבים אותי. ואני מדקדקת בדבר הזה, כי רבי נחמן בתורה סמך וו, שלמדנו אותה המון פעמים, אומר את זה, ואולי אני אקריא את זה, כי אני מאוד אוהבת להקריא דווקא מהשפה שלו, שהיא מאוד אומר את זה, שאין אני יותר גדול מאדם שנזקק לאחרים, הוא נקרא לזה הנצרך לבריות, כן? והנצרך לבריות, אומר רבי נחמן, זה הוא אני הכי גדול. ואנחנו נצטרך להבין למה הוא מתמקד בנושא הזה שהוא שואל מאין פרנסתך, כי בהמשך המעשייה אנחנו נראה איך רבי נחמן מוביל אותנו למצב שעם העצות שלו הוא מביא אותי למציאות שבסופו של דבר הבעל הבית הזה יש לו אוכל ושתייה ומזון בביתו. זאת אומרת שרבי נחמן פה מתחיל להוביל אותנו בתוך מסע, בתוך מעשייה, שעיקר של המעשייה הזאת היא איך אני מגיעה לאמת ואמונה. על המסלול הזה אנחנו עולות עכשיו על ההייווי הזה, ואומר רבי נחמן בתורה סמכבב, ועיקר האמת הוא כשאין האדם נצרך לבריות. כי כיוון שנצרך אדם לבריות משתנה פניו כחרום לכמה גוונים. כי מישהו נצרך לבריות, קשה לו מאוד להתפלל ברבים, וטוב ונוח לו להתפלל ביחיד. כי ברבים נופלים עליו פניות גדולות ושקרים, שעושה תנועות ושקרים בתפילתו בשביל בני אדם אחר שהוא נצרך להם. כן? ואפילו מי שאין נצרך לבריות בשביל פרנסה, כי מתפרנס משלו, אף על פי כן ישו נצרך לבריות בשביל כבוד או בשביל דבר אחר. דהיינו שיש לו תאווה של כבוד וחשיבות. והוא ממשיך ומדבר פה ואומר, וזה הפירוש שעללה אדוני בחיי, היינו כשאין נצרך לבריות, וזה בחיי, בחיי דייקה, אז חיי חיים. כי אדם שנצרך לבריות, אומר רבי נחמן, חייו אינם חיים, כי הוא חי מאחרים. וצריך להבין פה שאנחנו נכנסים פה עכשיו למסלול שרבי נחמן הולך עכשיו דרך המעשייה הזאת, ללמד אותנו איך אני מגיע למקום שהחיות שלי היא מבפנים, היא מהבית, היא לא מהעולם, היא בחוץ. איך הפרנסה, שזה החיות בעצם, היא לכאן. ולמה אני גם בעצם צריך שהחיות שלי תהיה מבפנים? כי רבי נחמן רוצה להוביל אותי עכשיו על דרך של אמונה, ובשביל אמונה צריך אמת, ובשביל אמת ואמונה צריך תפילה, בשביל שהתפילה תהיה תפילה אמיתית, ולא כל מיני פוזה של הצגות כלפי חוץ, אני צריך לחזור למקור החיות הפנימי שלי, שזה חלק אלוקא ממעל וחיבור אליו. זה, תשימו לב רק ממשפט אחד שרבי נחמן שואל פה, איך בתוך משפט אחד מגולמים כל כך הרבה תורות מליקוטי מוהר"ן, וכל כך הרבה דיוקים שהוא בא ושואל אותי, מהיכן פרנסתך? מאיפה את מתפרנסת? ובואו נמשיך ונראה. ושאל לו, שואל אותו, שאל העורכת בעל הבית, מה אתה לומד? והשיב לו. והיו מסיחים יחד, עד שנכנסו בתוך שיחת דברים היוצאים מהלב, והתחיל הבעל הבית להשתוקק ולהתגעגע מאוד איך מגיעים ומשיגים איזה דבר שבקדושה. שימו לב, רבי נחמן מדבר המון 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 על נושא של שיחת חברים, דברים היוצאים מן הלב, ותשימו לב, הוא יושב שם, וזה משהו שתמיד מספרים על רבי נחמן, שהוא היה נוהג לשוחח שיחות חולין, אפילו עם הכופרים הכי גדולים בעיירה שם באומן ובברסלב, היה לו את הנוהג הזה של לדבר עם אנשים שיחות חולין, והיו מסיחים. עד שכל מטרת השיחה והדיבור היא להגיע לאותה נקודה של עד שהיו דברים שיוצאים מן הלב, דיבורי אמת. אני מתחיל לדבר איתך, והשיחה ככה לא בדיוק זורמת, שיחה קצת צולעת, שיחה בהתחלה נימוסית כזאת של הוודא, אבל אומר רבי נחמן, חכה, תמשיך. תמשיך להשיח את השיחה שלך, בסוף יגיע המקום שיפתחו הלבבות לשיחה אמיתית של יראת שמיים. בתוך הדבר הזה גם רבי נחמן מכניס פה סוד של תפילה, כמה פעמים תפילה זה שיח איתו, כמה פעמים אני מתחילה תפילה ושיח עד שמתחילים לצאת דברים מן הלב, כמה פעמים עבודת התפילה היא עבודה או שיחות התבודדות עם השם, שאני לא מצליח להצניע, זה לא יוצא מהלב, זה לא הולך. אומר רבי נחמן, תתחיל, דבר, חכה, עד שתמתין, בסוף ידלק לך משהו שם, תתניע. רבי נחמן בעצם רומז לנו פה, אל תחשוב שאתה תשב עכשיו בשיחת, אפילו שיחת שידוך, כן, שיושבים זוג, ואחרי שידוך הראשון אומרים, זה לא זה. לא, לא היה שם. חכה, עד ש, אל תפסלי על הפגישה הראשונה, לא נפתח, לא דיברנו, לא זה, חכי, תנו לדברים זמן, הכל קורה בזמן של, תן לזמן זמן, עד ש, תמתין, ייפתח, גם בתפילה, עבודת התפילה, עד ש, חכי, בסוף זה ידלק, ייצאו דיבורים מן הלב, יש פה שלב של מאמץ, של תרחה, של עבודה, זה לא בא טבעי, זה לא שולי רנד בסרט שלו, השם שהוא צועק אל השם ומתבודד איתו. כותב רבי נחמן, נושא של שיחה עם אלוקים בהשתפכות הנפש, שלפעמים יכול אדם לעבור שנים שהוא קובע מקום להתבודדות, והוא יושב, והוא רק מצליח להסתכל על השמיים, ולהגיד לו, אני פה, אני לא מצליח לדבר. לא מצליח. תמשיך. עד שיפתח לך. עד שנכנסו בתוך שיחת דברים היוצאים מהלב, התחיל הבעל הבית להשתוקק ולהתגעגע מאוד איך מגיעים ואיך משיגים איזה דבר שבקדושה. צריך להבין שכל מטרת הדיבור, דיברנו על זה גם בשיעור הקודם, כל מטרת הדיבור, כותב רבי נחמן, וזה כתוב בכלל בספרים הקדושים, שכל תכלית הדיבור שהקדוש ברוך הוא יצר אותנו, מה שנקרא, לא צומח, לא דומם, אלא מדבר, למרות שהייתי אומרת שיש הרבה כאלה שממש בגדר דומם, במיוחד הבעלים שחוזרים מיום עבודה, עד שדברי איתו, בסוף הדומם יהפוך למדבר, תשקיע בקשר הזה של השיחה, של הדיבור, עד ש... ואומר שם רבי נחמן שכל המציאות של הדיבור זה כדי שאנחנו נוכל לחזק אחד את השני בדיבורים של יראת שמיים וחיזוקים. זה כל מטרת הדיבור, זה תכלית הדיבור. לדבר מהתכלית, כן? אמר לו האורח, אני אלמוד עמך. ותמה הבעל הבית והתחיל לחשוב, אולי אינו בן אדם כלל. למה הוא נבהל ממנו פתאום? כי תבינו שבעל הבית יושב שם ומרגיש תחושת השתוקקות וכיסופים. אבל הוא לא אומר את זה. זה משהו שהוא מרגיש בהרגש של הלב שלו, בחשיבה של המחשבה שלו. זה לא משהו שהוא אמר לו, וואי, איך עשית לי חשק לקדושה ואז הוא, טוב, בוא אני אלמד איתך את הד... אז קולט הבעל בית, רגע, הדם הזה קורה, את המחשבות שלי מלחיץ, אתם מכירים את זה? שיש כזה קטע שפתאום בלעם אתה קולט שהוא קורא אותך, וואי, זה מלחיץ. אז אומר הבעל בית לעצמו, אולי הוא לא בן אדם בכלל. אך חזר וראה שהוא מדבר עמו כדרך בני אדם. מה זה מדבר איתו כבדרך בני אדם? אוקיי, יכול להיות שהוא לא בן אדם, אבל הוא מדבר איתי כדרך בני אדם, הוא נראה בן אדם. הבעל הבית ממשיך איתו. יש לו כבר איזושהי הסתייגות ממנו, איזה פחד. אנחנו תמיד חוששים מאוד מאנשים שנכנסים לתוך המרחב האישי שלנו. כמובן שאם זה בהיבט שלילי או באנרגיה שלילית, זה מלחיץ, וכדאי לשים שם חיץ. באמת, כי כל אדם באמת צריך לשמור את ה... אני קוראת לזה המרחב הנשמתי שלי. יש את המרחב האישי שלי שבאמת אל תיכנס בלי רשות. ויש אנשים שאתה קולט שהם קוראים אותך גם. תזהה, זה בן אדם, הוא מצד הטוב, הוא מצד הרע, להיות זהירים. רבי נחמן מלמד אותנו פה בהחלט את המקום של הזהירות. אך תכף, ממשיך רבי נחמן ואומר, אך תכף מתחזק אמונה אצלו להאמין בו. כן? אותו בעל בית, יש לו את ההרגש הזה, הוא מרגיש שיש פה אדם שהוא, לא, אני לא יודע אם הוא בן אדם או לא, יש פה משהו יוצא דופן. הבן אדם הזה מצליח להיכנס למרחב הנשמתי שלי, הוא מרגיש את ההשתוקקות, הוא מרגיש את הלב שלי, יש לנו שיח של דברים שיוצאים, הלבבות שלנו, יש התקשרות, אבל תכף התחיל להאמין בו. מתעוררת בו תחושת אמון, ואומר רבי נחמן באיזשהו מקום, תאמינו, הכל בסדר. אם יש התעוררות כזאת ותחושה כזאת, לא משנה, אני שמה בסוגריים שרבי נחמן נכנס באבו-אבו, בכל ה... הוא קורא לזה המפורסמים של שקר, הוא לא יכול לסבול אנשים... שהדיבור וההשתוקקות לקדושה ודיבורי רוחניות שלהם מגיעים ממקום של רצון לקחת ממך חיות או להשתלט עליך או להיות הרב שלך כאילו ולריב איתך, כן? אבל יש לו המון מקומות שהוא מזהיר אותנו על גבולות ולבדוק שזה לא מפורסם של שקר. מצד שני הוא אומר, האמין בו. עדיין תהיה פתי מאמין. עדיף שתאמין, אומר רבי נחמן באיזשהו מקום, עדיף שתאמין, תהיה פתי מאמין לכל דבר, מאשר שתפספס גם את האמונה בהזדמנות שהגיע התדר האמיתי שלך להשתוקקות, שיכול ללמד אותך השתוקקות לקדושה ורצון לקדושה. והתחיל תכף לקורא רבי, כן? זה ההתלהבות של הבעלי תשובה. איך שהם זה, כל אחת הרבנית, הרבנית, כל אחת רבנית בעיניהם, כן? כל אחת שהם רואים אומרת איזה פסוק, רבנית. רבי, רב, רצים, משתתחים, פתי מאמין לכל דבר. ואמר לו, בעל הבית אומר לאורח, קודם כל אני מבקש ללמוד מכם איך להתנהג בכבודכם. ואין צריך לומר שאפגום חס וחלילה בכבודכם. רק על פי כן, בן אדם קשה לו להיזהר לגמרי כראוי, על כן אני רוצה שתלמדו אותי, תלמדני איך לנהוג בכבודכם, כן? ושוב פה רבי נחמן חוזר ומציע פה את המילה כבוד, הרבה עניין של איך, איך, גינוני רבי, גינוני, איך, למה ברבים? כי כשמדברים על אדם בכבוד, מדברים עליו בגוף שלישי או ברבים. כן, גם בגוף שלישי וגם ברבים. כן? מה שלומכם? מה, איך אתם מרגישים? כשפונים לאדם, נניח איזה רב חשוב או משהו כזה, אז אתה לא אומר לו מה שלומך, אלא בנוכח, אלא אתה מדבר בלשון רבים, זה ממקום של כבוד. אז ישר הדבר הראשון שבעל הבית הוא מזהה שעומד מולו אדם שיש לו איזושהי דרגה של קדושה, הוא קולט שהוא קורא את המחשבות שלו, מתעורר בו רצון להאמין בו, הוא מרגיש שנינוחות לידו, והוא ישר קורא לו רבי, ומתחיל עם גינוני הכבוד האלה, כן? ומה עונה לו האורח? שאתם מצליחות להבין שאני מתייחסת לאורח שזה רבי נחמן, הצדיק, כן? אומר לו, השיב לו, כעת אין לי פנאי. בעת אחר, אבוא אצלך ולמדך זאת, וכעת אני צריך ללך מכאן. יש פה איזשהו מקום שרבי נחמן מזלזל באיזשהו אופן במקום של כבוד, וכל הגינוני כבוד ורבנים וכדומה. עוד פעם אני מציינת שיש לו תורות שלמות על מפורסמים של שקר. אני מציינת גם שבאופן אישי הוא נמצא בתקופה שיש עליו הרבה חולקים, יש עליו הרבה מחלוקות, הרבה רבנים מאוד מאוד גדולים, חולקים עליו, בוא נאמר שאני חושבת שאין כמעט אחד שלא חלק אליו, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב לא חלק אליו, הבעל התניא לא חלק אליו, אבל באותה תקופה המון חולקים עליו. והוא לא מתעסק בגינוני, מה שנקרא גינוני מלכות, זה לא מעניין אותו, אני עכשיו צריך ללך מכאן. למה אני צריך ללכת מכאן? יש איזה מקום שרבי נחמן מלמד אותנו כאן, שאני לא צריך עכשיו לשהות באיזה מקום עכשיו של התעסקות בתדמית, בכבוד, בגינונים. יש כל הזמן עבודה של הליכה, כן? המלאכים נקראים עומדים. אנחנו כבני אדם, בעיקר עם ישראל, יש לנו תפקיד ללכת, להתקדם כל הזמן ממדרגה למדרגה, מה שנקרא כמו נסיעה על אופניים, אם את לא מדוושת, אם את לא בתנועה כל הזמן, אם את לא כל הזמן נמצא, אז את נופלת. ויש פה לימוד מאוד עמוק שרבי נחמן על הסוגיה הזאת. כל הזמן להיות במצב של הליכה. אל תתעסק עכשיו בתדמית, בגינונים וזה, בוא נתקדם וצריך ללכת. ואמר לו, בעל הבית, אומר לאורח, גם על זה אני צריך ללמוד מכם, כמה אני צריך ללוות אתכם. ענה לו ואמר לו, עד אחר הפתח. אתם מכירות את הנושא הזה שמלווים אורחים, יש עניין, יש מצווה כזאת ללוות אורח, או ללוות אדם חשוב, אתה מלווה אותו עד הפתח. עד הפתח של הבית שלי, כן? אומר לו הצדיק, אומר לו האורח, עד אחר הפתח. מה שנקרא, זה הבית שלך? מה זה הבית שלך? זה המקום המוכר שלך, המוגן שלך, זה המקום של ההרגלים, של ה... פה אני מרגיש נעים ובטוח, פה אני מכיר כל פינה, זה הבית שלי, כן? זה מקום של האינטימיות שלי, של הפרטיות שלי. אומר לו האורח, אותי אתה צריך לבות עד אחר הפתח. תצא. מה שנקרא צא בחוץ. צא מהמקום הבטוח שלך, כי אותי, איתי צריך לצעוד החוצה. אתה צריך לצאת מעצמך, מהמקום המוכר, אתה רוצה שאני אלמד אותך דברים בקדושה? אתה רוצה שאני אלמד אותך, איך הוא אמר לו, אני אלמד אותך. יש לך רצון להשתוקקות לקדושה וגעגועים לקדושה? אז אותי צריך ללוות עד אחר הפתח. צא מהמקום המוגן שלך. והתחיל לחשוב, בעל הבית, איך אצא אימו? כעת אני אימו בין הבריות, ואם אצא אימו לבדו, מי יודע מי הוא? מה קורה לאדם כשמבקשים ממנו לעזוב את המקום הבטוח והמוכר שלו? פחד. מה הוא יעשה לי? מה יהיה שם? אנשים, תבינו, מבחינה נפשית, המון פעמים חיים במציאות שהבית הוא לא בדיוק מקום נעים. הפנימיות שלי, ההרגלים שלי, החיים שלי, הבית, המערכות יחסים. המון פעמים אנשים חיים במקום שהבית הזה הוא בית של הרס עצמי, מקום לא טוב, מקום של רקנות, מקום של קשיים, מקום של סבל, מקום של מאבקים. אבל האינסטינקט הטבעי של כל אחד מאיתנו זה להישאר, מה שנקרא, במקום הבטוח. זה נקרא ביטחון סוטה בכאב מוכר. זה ג'יפה, אבל לפחות אני מכירה את הג'יפה. לצאת, זה מצריך ממני כוחות נפש אדירים להסכים לצאת מעצמי. זה קודם כל להסכים לתת אמון. אחר כך זה להסכים לעזוב את המקום הידוע והמוכר. וגם אם אני משתוקקת לקדושה, והוא אומר, אני, יש לו רצונות של קדושה וכיסופים, הוא רוצה להתעלות, הוא רוצה לצאת מההרגלים שלו שם. אבל האינסטינקט הראשון שלנו, וזה משהו שהמון פעמים חוסם אנשים מתקדמות בחיים, מתקדמות רוחנית כבכלל, גם מתקדמות פיזית, כן? גם לעזוב מקום עבודה, גם לעזוב מקום מגורים, גם להתקדם, לעזוב מערכות יחסים רעילות ולהתקדם למערכות יחסים אחרות. יש איזה מקום של ביטחון סוטה בכאב מוכר. אמנם אני סובל פה, אבל לפחות אני מכיר את המקום הזה, לא רוצה להתקדם, לא רוצה לצאת מפה. ואמר לו, קטן, ועכשיו אני איתו בין הבריות. עכשיו שימו לב גם רגע למשהו מוזר. מה זאת אומרת עכשיו אני פה בתוך הבית ואני עם האורח בין הבריות, ובחוץ אני אהיה איתו לבד? יש פה משהו מוזר לכאורה. זה הפוך. בחוץ יש בריות, נכון? ובבית אני אמור להיות לבד. שימו לב שאותו אדם, גם בתוך הבית שלו, בפנימיות שלו, יש בריות. זה הנצרך לבריות. זאת אומרת, בתוך החיים, רבי נחמן רומז לנו כבר שאותו בעל הבית, שחושב שהוא בעל הבית, בסופו של דבר גם בתוך הבית שלו הוא נצרך לבריות, אמרנו, הפרנסה שלו היא מהעולם, כן? זאת אומרת, גם בתוך הבית שלו, מה חושבים עליי, מה אומרים עליי, איך אני... עוד פעם, החוסר מגע עם האותנטיות האמיתית שלנו, גם בתוך הבית שלו פנימה, בתוך הפנימיות שלי הכוונה, בתוך הפנימיות שלי פנימה, מה שמנהל אותי זה אמרו, לא אמרו, חושבים, לא חושבים, איך אני אראה, מה יגידו. כל הזמן. הבריות נמצאות בפנים, בתוך הבית הפרטי שלי. בתוך הבית, בתוך החדר האינטימי שלי, כן? בתוך ההוויה של האישיות השאולה הזאת שלי, שחיה את החיים בתור מה יגידו, פרנסה מן העולם. ואז הוא אומר, ובחוץ יש בדידות, יש לבד. ומירי שואלת נכון, למה? בחוץ יש בריאות. אז אנחנו כבר מבינים פה שעד אחר הפתח יש פה איזושהי מעבר לאיזושהי מציאות של מקום שאין שם בריאות. אז אנחנו כבר מבינים שזה לא מעבר פיזי מהבית לחצר או לשוק, אלא יש פה איזה מעבר שרבי נחמן רומז לנו שהמעבר פה גם אותו בעל הבית מבין, שלהיצמד לאורח הזה, אני הולך לצאת איתו מהפתח, מהעולם שלי, למקום אחר. בואו נראה איזה מקום.
אני יכולה להגיד מה אני חושבת?
דקה. לא כל כך. אחר כך נפתח את זה לדיון, אם ישאר לנו זמן, בסדר? כן. עד אחר הפתח. כן? אחרי הפתח אנחנו נמשיך לדבר. ושאל לו ואמר לו, בעל הבית אמיתי, כבר אל תשכחו שהיה לו עם האורח הזה שיחות של כנות, שיחות של דברים יוצאים מהלב, והוא מרגיש מספיק בטוח כדי להגיד לו, יש לי פחד לצאת עמכם. השיב לו, אם אני יכול כזאת ללמוד עמך, גם אתה אם ארצה לעשות לך איזה דבר, מי ימחה בידי? אימאלה, כן? האורח בא ואומר לו, אחרי שכבר התקשרו, וכבר יש לו אמון, והוא קורא לו רבי, והוא רוצה ללכת איתו, והוא אומר לו, בוא תצא איתי, תצא איתי מהעולם המוגן שלך, בוא תצא איתי החוצה. אז הוא אומר לו, אם הייתי רוצה לעשות לך משהו רע, הייתי עושה לך את זה גם פה בפנים. ספוקי לגמרי, כן? כאילו, צריך להבין שרבי נחמן גם רומז לנו שיש פה תהליך של איזושהי מסירות נפש. זה מפחיד. זה מפחיד המקום הזה שאומרים לך, בוא, אני אקח אותך. והאישיות המוכרת שלך זה מה שנקרא, תעמוד על קצה האישיות שלך. ועכשיו, אני זוכרת שחזרתי בתשובה, אני חושבת שסיפרתי את זה פה כמה פעמים, כתבתי פעם איזה שיר כזה, לא זוכרת. מישהו פעם התקשר וביקש ממני לצטט את זה בספר שירים שלו ונתתי לו. ועד היום אני לא זוכרת מה כתבתי ולא יודעת איפה הוא כתב את זה. אבל אני זוכרת משפט אחד שכתבתי שם שאמרתי לעצמי שהחזרה בתשובה הייתה ממקום שהרגשתי שאני עומדת על קצה האישיות שלי וקופצת לתהום לא נודע. כי בכל זאת בניתי אישיות, יש לי בית, אני יודעת כל דבר איפה הוא מונח, מי אני, מה אני, מה הכישורים שלי, מה האגו שלי אומר על עצמי, מה האמונות שלי, ופתאום באים ואומרים לך, בואי תצאי מהפתח. תשאירי את הכל, אני לא, ולא לזרוק, כן? אני מאוד לא בעד שזורקים את הכל, אני בעד שמשאירים את זה עוד בנייה של עוד קומה, אבל זה באיזשהו מקום את קופצת עכשיו למקום חדש. אמונות חדשות, ראייה חדשה, הסתכלות חדשה, כל הדבר הזה, אתה מסכים להפסיק להסתכל על העולם מכאן ולהיפתח למקום אחר. וזה מפחיד, ללא ספק. איזה פחד, כן? ואז הוא אומר לו, אם אני רוצה לעשות לך איזה דבר מי ימחה בידי, שזה גם כן מרמז על המקום העוצמתי שיש לאותו אורח. זאת אומרת, אתה פתאום מבין שהצדיק, האורח הזה, יכול לעשות איתי מה שהוא רוצה, ואני באיזושהי אשליה, שאם אני בתוך הבית ואני תופס את עצמי בבית שלי, אז כאילו אני מוגן. יש פה איזשהו מקום של הראיות כזאת, של תחושה של חוסר מוגנות, שגם מה שאתה חושב שמגן עליך, לא מגן עליך. האישיות הזאת שבנית, וכל דפוסי המגננה, וכל דפוסי ההתנהגות, לא תמיד יגן עליך. כשהאורח ירצה, אז הוא יעשה איתך מה שהוא רוצה, כן? אז עדיף לך שתסכים לבוא איתו. וכותב רבי נחמן, ויצא אמו מן הפתח. ואז תשימו לב. ואז תכף חטף אותו. חטף אותו. ואז תכף האורח חטף את בעל הבית. ויצא אמו מן הפתח, בעל הבית יוצא עם האורח. ואז האורח תכף חטף אותו והתחיל לפרוח אמו. וואו, כאילו, בא האורח, כן? ורק הסכמתי להתקשרות איתך, ואני במסירות נפש עוזבת את העולם הישן ומסכימה לצאת איתך לעולם חדש, אז הוא תכף חטף אותו והתחיל לפרוח איתו באוויר. עכשיו אנחנו מתחילים להבין שהוא מחזיק אותו, ומתחיל, יש איזה סיפור ילדים שמספר את הסיפור הזה על האורח בעל הכנפיים, יש שם ציור כזה לסיפור לילדים, ומראים אותו איך הוא תופס אותו, והוא עם כנפיים של מלאך והוא אף איתו בשמיים, זאת אומרת אנחנו מבינים, שהאורח שאמר לו בוא נלמד איתך, עכשיו לוקח את בעל הבית, לוקח אותי ומעלה אותי לעולמות רוחניים מאוד מאוד גבוהים, לא מכוחי, אלא מכוחו, כן? הוא מחזיק אותי, הוא חוטף אותי גם, למה? כי זה כערף עין. כי תוך רגע, לא, 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 אני חוזרת חזרה להרגלים הישנים ולמקום המוכר והבטוח, לא, 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 בא לי להתפתח, לא בא לי, כן? ואז, היה לו קר לבעל הבית, והיה קר לו, ולקח מלבוש ונתן לו. האורח לוקח מלבוש ונותן לו. זאת אומרת, אני עפה איתו למעלה לעולמות רוחניים, אומר רבי נחמן, הצדיק עושה איתך איזשהו מקום של התקשרות, מעלה אותך למדרגות עליונות, ואז אתה מרגיש שקר לך שם. וואו, זה גדול עליי, אין לי כלי להכיל את האור הזה. שם לו מלבוש. מה זה מלבוש? מלבוש גשמי, כן? הוא קצת מוריד אותו, מצנן אותו, כן? בוא בוא, כאילו, אתם מכירות את זה, מי שמכירה את, את המקום של ההתקשרות וההתלהבות, וזה, אנשים לפעמים מקבלים מה שנקרא אורות גבוהים, צריך קצת תלבש משהו, מה שנקרא. תלבשי איזה מיל ותרגי. ואמר לו, האורח אומר לבעל הבית, כך זה המלבוש ויתב לך, ויהיה לך אכילה ושתייה וכל טוב ותשוב לביתך. ובנוסח אחר וכתוב, ותשב בביתך ופרח עמו. כן? זאת אומרת, שימו לב, במעבר הזה, עם ההתקשרות עם הצדיק ועלייה למדרגות רוחניות, הוא כבר מבשר לו שברגע שאתה נגעת בעולמות העליונים שם, כבר יהיה לך אכילה ושתייה משלך. אתה כבר לא תהיה אדם שתלוי בעולם מבחוץ, אלא אתה כבר תהיה אדם שיש לו מאכל ושתייה משלו. ואני חייבת לשים פה סוגריים ולספר שרבי נחמן ובכלל ברסלב זה חסידות, היא לא בדיוק חסידות, כן, זה דרך בעבודת השם, כי זה לא חסידות רגילה שיש רבי חי וחסידים מסביבו, אבל כל הנושא של עבודת השם של רבי נחמן וברסלב זה משהו שהחברה החרדית, החסידית בעיקר, מאוד מאוד פחודים מהדרך הזאת של ברסלב. כי יש שם משהו גם, שברגע שאני נותן לך כוחות, ויש לך אוכל ושתייה משלך, ואתה יכול לשבת בביתך ולעשות את עבודת השם שלך, בהתקשרות, בהתבודדות, בעבודה עם הצדיק, יש פה איזשהו מקום שהחברה מפסידה אותך. זאת אומרת, צריך להבין שתמיד חברה, יש לה משהו עם הפרט, שהיא מאוד אוהבת שהפרט מקושר לחברה ותלוי בחברה. שהאוכל והשתייה, אנשים, החברה אוהבים שאנשים הם כמו חיילים של החברה, כן? מקושרים, זקוקים לחברה, מעורים בחברה. כי אם אני נותן לך משהו ואתה נצרח לי, אז אני תופס אותך. אתה לא יכול לעשות מה... וחסידות ברסלב נחשבת שדרך עבודת השם שלהם הם יהיו נקראים הווידוי ניקס והמשיגנס, והיה עליהם התנגדות מאוד עצומה. תבינו שהתנגדות הייתה ברמה כזאת שהם היו מרביצים להם ומנדים אותם ומלשינים עליהם, מכניסים אותם לכלא. משהו לא התחבר להם במקום הזה שרבי נחמן שבא והוסיף נדבך נוסף בעבודת השם וקרא לזה התבודדות ואינדיבידואליות. אצל רבי נחמן יש דרישה ממנו לאנשים, תהיה אותנטי, תהיה אתה. במעשייה מבעל התפילה, מסופר שהוא היה חוטף אנשים מן היישוב, היה מוציא אנשים מן היישוב, ומלביש אותם מלבושים כל אחד לפי מה שמתאים לו. הוא לא רוצה אותנו שטנצים, הוא לא רוצה אותנו חיילים בחברה. כאילו אם מדברים על אוטסיידרים, זה ברסלב. איזה סוג של אוטסיידרים כאלה. גם פה במעשייה הוא אומר, וחטף אותו, כן? אני מוציא אותך מהמקום היישוב, אני לא רוצה אותך בנאלי, משעמם, רקני, ממלמל, דברים שאמרו לך להגיד. אני רוצה שההשתוקקות והגעגוע והתשוקה והשיח שלך איתו יהיה משהו אותנטי. רק אתה יודע לתקן ולדבר ולהביא את הניצוצות האלה אליו. כל אחד בלבוש המיוחד שלו, אין שטנץ. אמרתי נדבך בעבודת השם. אני תמיד מלמדת שברסלב, אני תמיד מלמדת שברסלב זה לא לבטל את העולם הישן ולבנות עולם חדש. ברסלב זה עוד נדבך בעבודת השם.
יש דבר אחד שאני לא מקבלת, האמירה שכאילו
השטנץ.
זה כאילו מחייב אותך בקטע שהם לא מבטלים על הפרט, כי זה לא נכון. גדולי עולם דיברו על זה שהקהילה היא שמחזיקה.
מאוד חשובה, ללא ספק. מקבלת את ההערה שלך, צודקת. חשוב הקהילתיות, אבל לא סיימנו את המעשייה. אבל לא סיימנו. תראי שרבי נחמן, תראי שרבי נחמן, לא בא ואומר, תתנתק, תשב על ההר, תצא מן היישוב מהקהילה. בואי תראה איזה עבודה הוא מבקש מאיתנו. הוא עונה לך על זה. בסדר? מבטיחה.
את תדאגי. אני
לא בשאלה. לא, הוא עונה על זה.
אני לא בשאלה, אני אומרת,
אתה
צריך גם את זה וגם את זה.
ותשב בביתך, הוא החזיר אותו לתוך הבית שלו ופרח אמו. בתוך כך הסתכל בעל הבית, בתוך כך הסתכל, והנה הוא בביתו. ולא היה מאמין בעצמו שהוא בביתו, אך הסתכל והנה הוא מדבר עם בני אדם ואוכל ושותה כדרך העולם. בתוך כך חזר והסתכל, והנה הוא פורח כבתחילה. חזר והסתכל, והנה הוא בביתו. חזר והסתכל, והנה הוא פורח. וכן היה מתנהג זמן רב. אומר רבי נחמן, שהמציאות הזאת של העבודה הרוחנית, היא מציאות של רצו ושוב, דיברנו על זה הרבה. עליות וירידות, רגע אחד אני שם, רגע אחד אני פה. ואומר רבי נחמן שאותו אדם, אותו בעל הבית יושב, והוא קולט שהוא בבית שלו, הוא מדבר עם אנשים, אבל פתאום הוא שם, ופתאום הוא פה. ושוב ושוב, ותראו כמה פעמים רבי נחמן חוזר על זה, וחזר ושוב, והסתכל, הסתכלות, התבוננות, ראייה. אני שם, אני פה, אני שם, אני פה. יש איזשהו מקום שרבי נחמן רומז לנו, וכן היה מתנהג זמן רב, רומז לנו שלוקח לנו הרבה זמן עד שמגיעים למדרגות רוחניות. זאת אומרת, אם האורח הקפיץ אותי ונתן לי לטעום ממדרגות רוחניות גבוהות, אומר רבי נחמן, ואני חושבת שהרבה אנשים בתהליך של תשובה מכירים את זה, שבתחילה יש איזה מין אורות של תשובה והם כזה מאוד באורות ובאוויר והכל כזה, אתה הולך ברחוב, ורוצה להחזיר את כולם בתשובה. יש בדיחה נורא מצדיקה על חסיד ברסלב שפוגש אותו איזה אפיקורס, והוא פוגש אותו בפינת החוב, הוא רואה אותו מתווכח עם איזה ליטאי שמנסה להוכיח לו שיש אלוקים בעולם. ואז עובר איזה חסיד ברסלב, אז ליטאי אומר לו, בוא תעזור לי, תספר לו שיש אלוקים בעולם. אז החסיד ברסלב אומר לאפיקורס הזה, מה יש לך? רגע דיברתי איתו. עכשיו בתוך המקום הזה, רבי נחמן פה מלמד אותנו שהעבודה הרוחנית, שזה עבודת חיים, והוא כותב את זה פה, לקח לו הרבה זמן, כדי לחזור, לטעום מהמדרגות האלה, מהקדושה, מההשתוקקות, התהליך, הפורמט הרוחני להגיע לשם, זה רצו ושוב. אני יורד ואני עולה, אני יורד ואני עולה. אני לא אוחז במדרגה רוחנית, אני לא יכול לחיות במקום שאני במין, מקום סטטי של מדרגה רוחנית גבוהה, אני עולה ויורד. יש לי מציאות של אני בגשמיות ואני ברוחניות. זה עולה ויורד. אחר כך, כן, ממשיך רבי נחמן ומספר, שזה הולך ומסתבך פה. האמת היא שאני חושבת על זה שאנחנו כן צריך לחלק את זה אולי לשניים, כי לא בא לי לקצר את כל הדבר הזה, אבל בוא נראה אם נצליח למסור את זה תוך הזמן שנשאר לנו. אחר כך הוריד אותו בין שני הרים בגיא, כן? מה זאת אומרת אחר כך הוריד אותו בין שני הרים? הוא לוקח אותו, שוב, זאת אומרת, כבר החזיר אותו לבית שלו, כבר הבעל הבית מצליח להבין שהחיים זה לא המציאות של מה שאני רואה פה, אלא זה מציאות של אני חי את העולם הזה, אבל אני מבין שיש עולם מעבר. מה שנקרא, אני חי את העולם הבא. זה אומר שאני חי את החיים שלי, אבל זה יש לי, זה כמו להיות בתוך החיים, כן, אני חי את ההצגה, מדבר עם אנשים, עושה מסע ומתן, הולך ומתפרנס, הולך לעבודה, מגדל ילדים, מגדל דברים, אבל יש לי כל הזמן את המקומות האלה שאני מבין, שלא רק מה שאני רואה פה זה זה. יש לי את המקומות של עלייה וירידה, וגם בתוך הנפש פנימה, יש לי עבודה של ירידות ועליות. אני רגע במקום באמת של השתוקקות ונגיעה בקדושה, ואז אני נופל חזרה לתוך המקום הגשמי, וכל מה שנשאר לי זה איזה רשימו שאני זוכר שיש מקום כזה גבוה. ואומר רבי נחמן שזה לוקח הרבה זמן. אתה עולה, יורד, אתה עולה, יורד, אתה עולה, יורד, אל תיבהל מזה, מספר לנו רבי נחמן. זאת מציאות, זאת המציאות הרוחנית של החיים האלה. אתה לא יכול לעלות ולהישאר שם. ואחר כך הוריד אותו, זאת אומרת שהוא עוד פעם חטף אותו, כן? והוריד אותו בין שני ערים בגי. זאת אומרת, כן, אי אפשר לא לחשוב על הפסוק, כשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, כן? או גם כי ילך בגי צל מוות. זה בדיוק ההגדרה. הוריד אותו בין שני ערים בגי. גי או גי, איך אומרים? גי. ומצא שם ספר, ומצא שם ספר, זאת אומרת, אותו בעל הבית מוצא ספר, הוא מוצא בעמק הזה שבין שני ערים, הוא מוצא ספר, והיו בו צירופי אותיות. שימו לב איזה אותיות. א', ז', ח', הוא, ד' וכו. ובמקום אחר, בליקוטי מוהר"ן, בתורה ב' תניאנה, תורה שמקושרת למעשייה הזאתי, מסביר שם רבי נחמן מה זה האותיות האלה, מה זה התיקון הזה. זאת אומרת, אנחנו מבינים, הוא ממשיך פה ואומר, והיה מצויר בספר הזה כלים, ובתוך הכלים היו אותיות. וזה האותיות שהיו שם, א', ז', ח' וד'. אומר רבי נחמן בתורה ב' בליקוטי תניאנה, איך מתקנים את המקום, את העולם של אמונה, איך אני מתקן ומביא את עצמי למקום, אני מזכירה לכם את תחילת השיעור, איך אני מביא את עצמי למקום של תיקון הדעת, על ידי אמת, אמונה ותפילה, ואיך הדרך לזה, מה זה האותיות האלה? אני כבר מגלה לכם מה כתוב שם בתורה שלמה. א', זה אחדות, כן? שאנחנו מבינים, אחדות איתו התברך, להבין שהעולם הזה הוא אין סוף, העולם הזה הוא אחדותי, וזה לא העולם של הפירוד שאנחנו רואים פה. ירידה לעולם עשייה זה ירידה לעולם הפירוד, אבל מסביר רבי נחמן שזה המקום של אחדות, ואי אפשר לא לדבר על אחדות בין בני ישראל, כן? אחדות של ישראל, שזה הדרך להביא אותנו למקום של הגאולה. זין זה יום השבת, ח' זה שמונה ימי חנוכה, וד' זה תיקון הדיבור, הדיבור. זה האותיות האלה שהוא מדבר עליהן פה. והוא אומר, גם היה בתוך הכלים אותיות של הכלים, שיכולים לעשות על ידם אלו הכלים. והיה לו חשק מאוד ללמוד את הספר. אותו בעל הבית, האורח שם אותו במקום, הוא מלמד אותו את התורות, הוא מסביר לו דרך הספר מה העבודה הרוחנית שצריך לעשות כדי להגיע למקום אחדותי, שמירת שבת, אהבת ישראל, ימי החנוכה, שזה אור שיורד למקומות הכי נמוכים, לעשות ניצוצות ממקומות מאוד נמוכים, שזה ותיקון הדיבור, שדיברנו על זה הרבה שבוע שעבר גם, על דיבורים של אמונה, דיבורים של דיבורים טובים, לא לדבר לשון הרע, שדיברנו על זה שרוח רעה והמלחמות של השדים וכל מלחמות בעולם נעשים מדמים שלא עושים איתם עבודה של דיבורים שלא דיבורים של אמונה. ואז הוא ממשיך, היה לו חשק מאוד ללמוד את הספר, בתוך כך הסתכל והנה הוא בביתו. חזר והסתכל והנה הוא שם, והתיישב עם עצמו לעלות אל ההר, אולי ימצא שם איזה ישוב. שימו לב, שוב ושוב, רבי נחמן לא מרפא מאיתנו. הוא בא לספר לנו פה, אל תתייאשו. זה יהיה שוב ושוב ושוב ושוב, רצו ושוב. זה מה שנקרא בקי ברצו, בקי ושוב. בקי בעליות, כשאני במוחין דגדלות ומרגיש אלוקות ומרגיש קדושה ועובד את השם, מה שנקרא בשמחה, לבין מוחין דקטנות, שאני נופל ורע לי ולא מרגישה את השם, ואני מחזיקה בירידות האלה, אומר רבי נחמן, את אותו רשימו שאני זוכרת שהרגשתי את הקדושה. שאלוהים נגע בי מדי פעם, הרי בהסתרה הגדולה הזאת, אומר רבי נחמן, זה רסיסים כאלה. רסיסי טל של חיות שאני מרגישה, והעצה של רבי נחמן פה זה בזמני ירידה, תזכור את הזמני עלייה. זה בצורה מאוד מאוד חזקה. וכשבא אל ההר, ראה שם עומד אילן של זהב עם ענפים של זהב, ועל הענפים תלויים כלים, כמו אלו הכלים המצוירים בספר. שימו לב, הוא בא אל ההר, הוא מצליח לטפס על ההר, הוא מצליח לעשות עבודה רוחנית, הוא עולה מדרגה לדרגה, הוא מצליח לעלות על ההר, כן? על הר הקדושה. מי שזוכרת את המושג הר הזה של רבי נחמן, עם הסיפור של שיבת הקפצנים, הר של זהב ומבצר של מרגליות, והנה האילן הזה, שאילן זה עולם רוחני, ויש שם ענפים של זהב, ועל הענפים האלה תלויים כלים כמו הכלים שהיו בספר. ובתוך הכלים היו כלים שעל ידם עושים את אלו הכלים. והוא היה חפץ לקחת אותם משם את הכלים ולא היה יכול, מחמת שהיו נסבכים שם על הענפים שהיו בקמומיות. בתוך כך הסתכל והנה הוא בביתו. שימו לב, כל העבודה הרוחנית שלו הוא עולה, עולה, עולה וחוזר לעולם הזה. כן? חוזר לעולם הגשמי. והוא לא מצליח להוציא את הכלים משם. זאת אומרת, יש איזושהי מציאות שרבי נחמן הרבה מדבר עליה במעשייה עם הלב המעיין, שיש לי געגוע, יש לי השתוקקות, יש לי מקום שאני רואה את ההר, אני רואה את המקום, אני רואה את המציאות, אבל אני לא יכול בעצם לקחת את הכלים. זאת אומרת, החיבור בין עולם הרוח לבין העולם הגשמי, הוא מציאות שאני לא יכול בעצם לחבר ביניהם. זאת אומרת, תמיד הלב עומד שם, המעיין עומד כאן, ואני תמיד בהשתוקקות. זאת אומרת, גם שיש לי דעת, וכבר אני מבין את המדרגות הרוחניות והכל, את עבודת החיבור המעשית זה יהיה רק אחר ביאת משיח. אנחנו, העבודה שלנו פה, שזה רבי נחמן מדבר על זה הרבה, בסופו של דבר זה להבין שהעבודה שלנו פה זה עבודת הגעגוע. על להשתוקק, לחשוף לקדושה, להתגעגע לשם, להוריד את הכלים משם לפה אנחנו לא יכולים. והיה לו פליאה גדולה. מה זאת שהוא פעם כאן ופעם שם? והוא היה חפץ לספר זאת לבני אדם. אך איך מספרים פליאה כזאת לבני אדם? מה שאין ראוי להאמין. זאת אומרת, רבי נחמן מספר את זה פה, אנשים מכירים את זה. אתם מכירות את זה שיש לכם איזושהי תחושת השגות אלוקות כאלה? עכשיו איך את יכולה להוריד לשפה השגות אלוקות? זה לא משהו שאתה יכול לספר לאנשים. אני באורות. לכן לא סתם אומרים שתחושת האלוקות זה כפי שמשאר בליבו. זאת אומרת שכל אדם חווה את האלוקות כפי משהו משאר בליבו. זה לא משהו שאני יכולה לספר את החוויה האלוקית שאני חשה ומרגישה את אלוקים, כי כל אחד זה לפום מה זה משאר בליבו, ככה כותבים חז"ל. צריך להבין שזה איזה מקום. אך איך מספרים פליאה כזאת לבני אדם? בתוך כך, כותב רבי נחמן, הסתכל בתוך החלון וראה את האורח הנ"ל. והתחיל לבקש אותו מאוד שיבוא אצלו. ואמר לו, אין לי פנאי כי אני הולך אצלך. שימו לב, עכשיו אני נמצא בתוך הבית, זה לשאלתך, אני עכשיו נמצא בתוך הבית, אני נמצא בתוך היישוב, בין הבריות, בתוך הקהילה. ועכשיו אני מסתכל בחלון ואני רואה אותו. רבי נחמן מלמד אותנו עכשיו איך בתוך העולם הגשמי, בתוך הבית, בתוך הקהילה, בתוך היישוב, בין הבריות, אני פותח צוהר, כמו זה. פותח צוהר, פותח חלון, שדרך הצוהר ודרך החלון הזה אני מלמד את עצמי איך אני חי את החיים הגשמיים, בתוך הבית, בין הבריות, בתוך הקהילה, אבל אני פותח חלון ומסתכל ומשם אני רואה את השמיים, מה שנקרא. אם מי שמכירה את המעשייה היפה של רבי נחמן על האדם שהתרוצץ לצורכי פרנסה והוא קורא לו ושואל אותו, הסתכלת היום על השמיים? כמה רבי נחמן מלמד אותנו פה. אני לא מצפה ממכם שתתנתקו, לא שתהיו ווירדים, לא שתתנתקו מהיישוב, אל תתנתקו מקהילות. כל עבודת השם שלמדנו בכל הדורות, אומר רבי נחמן, זה נדבך על נדבך, אבל נדבך חדש בעבודת השם זה לפתוח לי חלון פרטי שדרכו אני רואה את השמיים. קשר אישי שלי דרך הצדיק עם אלוקים, בשפה שלי, באותנטיות שלי, בדרכים שלי. אומר לו, אין לי פנאי כי אני הולך אצלך. אמר לו, זה בעצמו נפלוט בעיניי, הרי אני כאן. ומה זה שאתם הולכים אצלי? השיב לו האורח, בשעה שנתרצית ללחי מללוות אותי מן הפתח, אז לקחתי ממך את הנשמה ונתתי ללבוש מגן עדן התחתון, והנפש רוח נשאר אצלך, ועל כן כשאתה מדבק מחשבתך לשם, אתה שם, ואתה ממשיך הערה ממני אליך, וכשאתה חוזר לכאן אתה כאן. מלמד אותנו פה רבי נחמן את כל הנושא של התקשרות לצדיקים, וכל הנושא שאדם נמצא, כמו שאומר הבעל שם טוב, אדם נמצא איכן שמחשבתו נמצאת. אתה יכול להיות בתוך ההצגה, אתה יכול להיות בתוך היישוב, בין הבריאות, אבל איפה שהמחשבה שלך נמצאת, שם אתה נמצא. אתה יכול את העולם הבא, את גן עדן, לחיות פה, בתוך העולם התחתון, כל עוד אתה מדבק את המחשבה שלך שם, אתה זוכר את התכלית, אתה עושה התקשרות לצדיקים, הרי אני מקשרת את עצמי, אני כל בוקר אומרת את זה, הרי אני מקשרת את עצמי לכל הצדיקים המתים של דורנו, שכל מחשבותיי, דיבוריי, עירוריי, רגשותיי וכל מה שאני עושה, יהיו מקושרים לרצון הבורא ולרצון הצדיקים. ההתקשרות הזאת מלמד אותנו רבי נחמן, איך אנחנו יכולים בעצם להיות בדואליות הזאת של לחיות פה ולהיות שם. גן עדן זה לא רק אחרי 120, גן עדן יכול להיות פה. כי אם אני משנה את ההסתכלות שלי ופותחת פתח בתוך הבית שלי להסתכלות על השמיים ומבינה שהחיים בעולם הזה הם במציאות של תובנה שאני חי את התכלית ואני מחברת בין שמיים לארץ, מספר לי פה רבי נחמן, את בעצם יכולה לעשות עבודה רוחנית בלי להיות איזה משהו מנותק ומוזר. הכל נמצא בתוך עולם המחשבה. ואומר, והוא מסיים את הסיפור ובזה נסיים, ואני יודע מאיזה עולם הוא. מעולם טוב הוא בוודאי, ועדיין לא נגמר ולא נסתיים. מסיים רבי נחמן את המעשייה ואומר, שבעל הבית אומר על אותו אורח, ואני לא יודע מאיזה עולם הוא, עדיין אין לנו הבנה אמיתית בצדיקים, אין לנו הבנה אמיתית בעולם הבא, אני לא יודע מאיזה עולם הוא, אבל הוא מעולם טוב. והסיפור הזה לא נגמר ולא מסתיים רבי נחמן. למה הוא אומר את זה? הרבה מעשיות שלו הוא אומר, והוציאה איך שהוציאה ולא סיפר איך הוציאה. לעתיד לבוא, נבין מאיזה עולם הוא, נבין את הכל, תשתלם את מה שנקרא, נשלים את הדעת, ואז כל החסרונות לא יהיו חסרונות, ויהיה לנו מציאות ללא חסרונות, של שמחה ואהבה, שנזכה.